ממש.
וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. שואל רבנו משה אלשיך עליו השלום בפירושו על התורה בפרשה זו, מה פירוש זאת חוקת התורה? וכי רק זה חוקת התורה? אמנם ראשי שאל לפני כן את השאלה ואמר, לפי שהשטן באומות העולם מונין את ישראל, הכוונה מקניטים את עם ישראל, מלגלגים ואומרים איזה מצווה זאת, מה טעם יש בה, שלוקחים פרה בצבע אדום, שורפים אותה, עושים מנה אפר ואחר כך מעבים אותו עם מים. אמר, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרר אחריה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. שואל על שייך, גם על זה מותר לשאול, בסדר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, רק זה חוקה? כמה מצוות יש בתורה שהן חוקה ואנחנו לא יודעים את הסיבות שלהן? מה המצווה של התפילין? למה ארבע פרשיות, ודווקא אלה ארבע פרשיות, בראש ארבעה בתים, ביד בית אחד, ברצועות שחורות, וירדו מכאן ומכאן, וכו' וכו', וכך תשאל על הציצית, הפרטים של הציצית, ארבע כנפות, וכל כנף, שמונה חוטים. יש בלי סוף שאלות על הפרטים של המצוות של התורה, וידוע שכולם זה חוקים. יש לזה סיבות פנימיות. יש פנימיות התורה. אבל למה דווקא התורה מזכירה בקשר לפרה אדומה חוקה? מה העניין של חוקה דווקא כאן? למה התירוץ הוא כך? הוא מעריך בתירוץ שלו, אבל הוא מורם מדבריו, שמהרהרו ויאמרו, שאיך יכול להיות שהפרה הזאת, שהיא מטהרת, שכל מי שהוא תמה, משליחים עליו מים של שריפת הפרה, מחטאת, והוא נטהר. ואילו זה שמשליך את המים נטמע, כמו שכתוב, והשורף את הפרה והמזה וכו', נטמע עד הערב, וכיבש בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים, וטמא הכהן עד הערב, וכן והשורף אותה יכבש בגדיו ואסף איש טהור וכו'. זה כאן דבר והופכו, כיוון ששם כאן יש דברים שהם בלי טעם והם נראים סותרים אחד את השני, וכך בא ואמר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. ומה הרעיון כאן? נראה עוד בהמשך. ידוע מה שהמדרש אומר על הפרשה שלנו, ששלמה המלך רצה לדעת סוד פרה אדומה. ועליה אמר בסוף, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ושלמה המלך, שנקרא קהלת, רצה לדעת הטעמים של מצוות פרה אדומה, עד שיצאה בת קול ואמרה לו, למשה גיליתי, לך לא גיליתי. מה הרעש הגדול הזה? רק שלמה היה בעולם חכם, כמה היו חכמים וכמה חקרו ודרשו את התורה. למה אומר אצל שלמה, חוקה חקקתי ואמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני? אלא שלמה המלך כתוב אצלו דברים שלא כתוב אצל שום אדם בעולם. בספר מלכים, ששלמה המלך מולך אחרי מות אביו דוד המלך, אגב, הוא היה לפי החשבון היה בן 12 שנה, שלמה המלך מלך, כי הוא חי רק 52 שנים, עשה חשבון, הוא 40 שנה היה מלך. אז שלמה המלך שם אומר לו הקדוש ברוך הוא בחלום בלילה, שאל מה אתן לך, איזה דבר שאתה רוצה. יכל שלמה לבקש הכל, להיות מלך על כל העולם, שדבריו יהיו נשמעים אצל כולם, שכולם יכרעו לפניו ברך, רכה לבקש עושר גדול ומופלג, רכה לבקש לדעת כל מיני דברים ועניינים סודיים של הבורא, לא ביקש כלום, אמר רק אני רוצה חוכמה להבין את התורה. מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, החוכמה נתונה לך. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יהיה לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יהיה כמוך. זו הבטחה שלא מצינו אצל אף אחד. כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יהיה כמוך. כלומר, אין חוכמה כחוכמת שלמה. ביקש את החוכמה. הזוהר הקדוש כותב, מה ביקש שם? הוא ביקש שהשכינה תהיה איתו. ומי שהשכינה מחוברת אליו, אז החוכמה של התורה אצלו, בכיסו. משה רבנו זה עניין אחר, משה רבנו נקרא איש האלוהים, בעלה דמטרוניתה, בעלים של השכינה. אבל אצל שלמה זכה שהחוכמה הייתה שלו, והחוכמה ממנו, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. אז זכה שלמה המלך להיות חכם, ורצה כעת לדעת את סוד פרה אדומה, אמרתי איך כמה, הרי שהקדוש הוא מבטיח לו, שאין לפניו חכם כמוהו, ואחריו לא יהיה עוד חכם כזה. אז התחיל להגיד, שלמה, אני רוצה לדעת את הסוד של פרה אדומה. למה באמת לא זכה לדעת? למה אמר לו, כתוב יושר דברי אמת, יצאה בת קול ואמרה לו, למשה גיליתי, לאף אחד לא גיליתי? הרי הוא הבטיח לו הקדוש ברוך הוא חוכמה, אז לכאורה, שאלה חוזרת, שאלה נעשית יותר חמורה, לא פחות עכשיו. אלא התירוץ הוא, משה רבנו עליו השלום זכה להיות בחינת מלאך. כמו שהגמרא שואלת על הפסוק, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים. אם אמר איש, למה אמר אלוהים? ואם אמר אלוהים, למה אמר איש? אלוהים פירושו מלאך. אלוהים זה לא רק הבורא, אלוהים זה ריבון, אלוהים זה שליט. יכול להיות דיין, כמו אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. אלוהים יכול להיות מלך, יכול להיות שופט, יכול להיות איש גדול. אז משה רבנו כתוב עליו איש האלוהים. שיבה הגמרא, מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה אלוהים. כלומר משה רבנו הפך להיות חצי גוף של מלאך. חצי גופו העליון היה מלאך. זו הסיבה שאין לו קבר. האיש היחיד עלי האדמות שהוא ילוד אישה, וזכה להתעלות ולהיות במדרגת מלאך, ישב למעלה עם המלאכים 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, וגם לא ישן. זה הפך להיות מלאך. גופו הפך להיות לפידי אש. ויש לנו פסוקים מפורשים. ויראה הוא מגשת אליו, והיה צריך משה רבנו שמדבר עם ישראל, לשים מסווה על פניו, ובבוא משה אל אוהל מועד, ויסיר את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. אבל כשיוצא ויצא ודיבר אל בני ישראל, חזר ושם את המסווה על פניו. למה? היו פניו מאירות פי 60 מהשמש. היו חס ושלום נשרפים. לא יכולים לראות את פניו, ויראו מגשת אליו. אז הפך להיות מלאך, משה רבנו. מה הסוד שהפך להיות מלאך? אנחנו מוצאים דבר כזה אצל אדם הראשון. אדם הראשון לפני שחטא, רבותיי, היה, הגמרא אומרת, עקבו מחה גלגל חמה. האור הכי גס בגוף האדם, האור הכי, הכי כהה, הכי חשוך, הכי עווה בגוף האדם, זה העקב. שם ידוע, שכבת אור הכי עווה. והעקב של אדם הראשון, היה השמש לידו חושך. כך היה אדם, היה במדרגה עצומה למעלה. עכשיו הגמרא אומרת שטעו בו המלאכים וחשבו אותו אלוהים. והיו משתהבים לפניו. עד שהאדם הראשון בעצמו אמר להם לפני שחטא, בואו נשתהווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. אמר אני נברא, אני לא אלוהים, אני ברא אותי עפר מן האדמה, אבל איזה עפר? עפר גבוה, עפר גדול מלמעלה. אכל מהעץ הדעת, קלקל, התגשם, נפל, נהיה לו קוטנות אור. במקום קוטנות אור, נהיה קוטנות אור. מי תיקן את זה? מכל האנשים שהיו בעולם, אף אחד לא זכה להגיע למדרגת השיא של תיקון חטא אדם הראשון, רק כמו משה רבנו. אברהם אבינו עשה מה שעשה, יצחק, יעקב, אבל משה רבנו עשה הכי הרבה, ולכן הזוהר מעריך עליו שם בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בלבת אש מתוך הסנה. מה זה לבת אש? הראה לו הקדוש ברוך הוא את המקור שלו, שהוא אדם הראשון בעצמו, והוא חיפר על חטא אדם הראשון, והפך להיות כמו לפיד אש, לבת אש. הוא זכה לראות את הקדוש ברוך הוא, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אבל אחרי זה הוא ישב ועמד מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד, לכן עבדי משה פעל פה הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. זה דבר שבר אנוש בעולם לא זכה כמו שזכה משה רבנו. אז הוא תיקן את חטא עץ הדעת. ברגע שהוא תיקן את חטא עץ הדעת, הוא יודע בדיוק מאיפה באה טומאה לאדם. והוא יודע בדיוק מה זה מדרגות הטהרה. ולכן רק הוא יכל לעשות פרה אדומה. ולא רק זה, הגמרא אומרת שתשע פרות נעשו, כך הרמב״ם מונה אותם בהלכות פרה אדומה, ופרה עשירית עתיד מלך המשיח לעשות. ובכל זאת, גם מלך המשיח שיבוא ויעשה את הפרה העשירית, ודאי שהמשיח הוא מדרגה גבוהה מאוד, רוחנית, עצומה, שאנחנו לא יכולים לתאר ולסבול בשכל מה זה, אבל הוא ייקח מאותה צנצנת שנשארה מעפר של פרה אדומה שעשה משה. ולכן כל פעם שהיו עושים פרה אדומה, כמו שעשה עזרא הסופר עשה, שמעון הצדיק עשה, רבי ישמעאל בן פבי, זה רבי ישמעאל בן אלישע, הוא האחרון שעשה את הפרה אדומה האחרונה, התשיעית. הם כולם, כשעשו פרה אדומה, לקחו איתם מהאפר ומהאפר של פרה אדומה שעשה משה, וערבו ביחד. כי בלי אפר פרה של משה, לא יכול לפעול. שום דבר לא יפעל. ועד היום יש, בעבוד רבי נתן מובא, שעד היום יש 10 דברים מתחת למחילות של היכל בתוך ארון הברית שנמצא מתחת, 3 קומות מתחת להר הבית. שם יש את הלוחות ושברי לוחות, שם יש צנצנת המן שירדה להם במדבר, שם יש את מטה משה שעשה בו את האותות, שם יש את מטה אהרון שקראנו בשבוע שעברה, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים עם פרחים, עם שקדים ועם ציץ. וכל המדרגות האלה, אלה שם נמצאים, וביניהם נמצא צנצנת של אפר פרה אדומה. למה היא מחכה? למשיח שיבוא, ואז הוא יסרוף את הפרה אדומה מחדש, יעשה פרה אדומה חדשה, ויקח מאותה צנצנת ויערב יחד את האפר פרה. אז עכשיו מובן, שלמה המלך לא הגיע למה שמשה הגיע. משה הגיע למדרגה כזו גבוהה, שהוא זכה להיות בחינת אדם הראשון קודם החטא, וחיפר ותיקן על עץ הדעת. לכן זכה משה רבנו עליו השלום לדעת את הסוד של פרה אדומה. ולכן אמר לו למשה, גיליתי לקהלת לא גיליתי, לאחר לא גיליתי. ויש ספר שנקרא ידי משה, הרב ידי משה כותב שזה הסיבה שמפרת משה הם מערבים, ויקחו אליך פרה אדומה, צו את בני ישראל, דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. מה זה ויקחו אליך? אם עכשיו אנחנו רוצים לעשות פרה אדומה, אם עכשיו מחר נגיד המשיח בא ורוצה לעשות פרה אדומה, הוא מוכרח לקחת מהפרה של משה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. כי למה? כי משה רבנו לא היה לו יצר הרע. ותראה אותו כי טוב הוא שנולד מהול, יש רבי מאיר ורבי יהודה בגמרא, נכון? רבי יהודה אומר שנולד מהול, רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר שנתמלא כל הבית אורה, רבי מאיר אומר שנולד מהול. ושניהם מכוונים לדבר אחד, שכל אדם נולד עם יצר הרע. משה רבנו היחיד שנולד בלי יצר הרע. הוא תיקן את יצר הרע שלו. ולכן אומר הגאון חידה, גם מביא את ידי משה כאן בפרשה הזאת ואומר, דע שכל דבר ששייך לחומר הוא מטמא את השכל. השכל, כשהאדם רודף מותרות ורודף הנאות ורודף דברים שונים של העולם הזה גשמיים, הוא מטמא את השכל שלו. ולכן אז השכל לא יכול להבין בתורה. היחיד שזכה זה משה, שעלה למרום. ולכן לוקח את הפרה ושורף אותה, שהיא מצד אחד מטמאה, אבל מצד שני היא מטהרת. ושלא יגידו שיש בה איזה סגולה, לא, זה הקדוש ברוך הוא ציווה. כיוון שזה רק מעט השם יתברך, לכן זו הסיבה. וזה דומה לזה, יש מדרש מאוד מעניין. אין לנו הרבה מדרשים, תדעו שהרבה מדרשים שיש בספרים הקדושים, בפרט בספרי הגאונים, לנו היום הם חסרים לנו. נאבדו המון מדרשים שנכתבו. אחד המדרשים כותב, כך מביא הרב חידה, משה רבנו עליו השלום ביותו במדבר, יום אחד כאבו לו השיניים. כאבו לו השיניים, והרגיש לא טוב. היה קשה לו קצת הדיבור, הלימוד, אבל התגבר. כאבים חזקים מאוד. והקדוש ברוך הוא לומד איתו, כל יום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. שואל אותו, משה, מה לך היום מיומיים? אתה לא נראה אותו דבר כמו כל יום. אומר לו משה רבנו, עונה לקדוש ברוך הוא, השם אלוהים, אתה ידעת. מה אני לא צריך לספר לך? אתה יודע התעלומות. אמר לו משה, מה בכל זאת תאמר לי, צריך שתתפלל אליי. אומר ריבונו של עולם, כואבים לי השיניים, צריך שתרפא אותי. למה אתה לא אומר לי? אומר לך, אני אגיד לך, אתה הבאת לי את הכאב. אני אגיד לך מה ולמה, מי אומר לך מה תעשה, מי אומר לך מה תפעל, ואתה יודע הכל. אבל לא בכל זאת, אתה יודע שאני אוהב לי, שמתפללים אליי, בפרט הצדיקים, אני אוהב לשמוע תפילת הצדיקים. אמר לו, טוב, אני מבקש ממך, תן לי רפואה. אמר לו, לך למקום פלוני בשדה, מצא לך עשב זה וזה, תיקח אותו, שים אותו במים כמה דקות, שתה את המים, תשים מהעשב על השיניים, והתרפאו לך. הלך משה רבנו, ומצא את אותו עשב, ושם אותו, ובאמת רפא. הכל עבר, כאילו לא היה. עברה שנה, באותה תקופה, באותו חודש, אותו תאריך, עוד הפעם, כאבו שיניו של משה רבנו. אמר, למה אטריח כלפי מעלה? עוד פעם אני אפנה לקדוש ברוך הוא ואבקש ממנו שישלח לי רפואה. הלך, חיפש בשדות, הוא יודע, מבין, יודע, מכיר כל החוכמות שבעולם, וכל הסגולות, וכל סגולי העשבים, מצא את אותו העשב, לקח ממנו, לפי ההוראות שקיבל שנה שעברה, ושם, ולא עזר מאומה. עדיין הכאבים ממשיכים. הקדוש ברוך הוא בא ללמוד איתו, אומר לו, משה, מה יש לך היום? אומר, אתה יודע. ובכל זאת, תגיד לי, אומר, כואבים לי השיניים. אז מה עשית? אומר לו, אני לא רציתי להטריח אותך, לקחתי את אותו עשב ששנה שעברה, אמרת לי, לשים אותו, והנחתי אותו. ומה עשה העשב? מכלום, שום דבר. אבל לא, אתה חושב, העשב מרפא. אני מרפא. רק אני אמרתי לעשב שירפא אותך. היה לך לדבר איתי. זאת אומרת, זה משה רבנו עליו השלום. מכאן בא להגיד לך, מה זה פרה אדומה? אתה רואה שהפרה מצד אחד היא מתמת, מצד אחד היא מרפא. הפרה יכולה לעשות משהו, או יש בה איזו סגולה. קדוש ברוך הוא גזר. אחרי אמר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אה אתה רשאי להרהר אחריה. זה הכוח שלו. עוד אמר, רמז נפלא מאוד, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. נכון, חוקת התורה, כבר שאלו, היה צריך לומר, חוקת הפרה, אלא זה התורה. ידוע, מגן אברהם מביא בהלכה, בהלכות תענית, שהיה מנהג, מנהג גדול בארץ בישראל, בעיקר בקהילות אשכנז, היו נוהגים לצום ביום שישי פרשת חוקת. כי זה יום קצת קשה. למה? ביום הזה התורה תובעת את עלבונה. חוקת התורה, פרשת חוקת, זה חוק, אז זה קצת, יש בזה קצת דין. ומה עושים כדי לבטל את הדין? אין כמו לימוד תורה שהוא מכניע את הדין. מסלק את, את כל החיצונים. מה? אומר רבנו הארי, תורה, גימטריה, תף רש, 600, רב כ-11, 611. למה לא תרי"ג? אז הזוהר שאל את השאלה הזאת לפני רבנו הארי, והזוהר השיב שכל מצווה בתורה וכל פרט ולימוד בתורה אנחנו מקיימים איתו עוד שתי מצוות עשה במחשבה אפילו. אחד יראת השם והשני אהבת השם. יראת השם אדם יכול לקיים את זה כל שנייה ושנייה מימי חייו. ביום, בלילה, חול, שבת, אין לזה הגבלה. כל רגע שאני יושב ומהרהר בליבי, בפחד מהשם יתברך, אתה מקיים מצוות ליראה את השם הנכבד והנורא, את השם אלוקיך. וכן כל רגע ורגע שאדם יושב ומהרהר בליבו באהבת הבורא, באוהב את הקדוש ברוך הוא, מה שנאמר לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם בכל נפשכם, ויש עוד כמה פסוקים כאלה, הפסוק הראשון בשמע ישראל אחרי שמה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מאודיך, מצוות אהבת השם. וזה אדם מקיים בלב. אומר הזוהר שעם כל דבר בתורה אתה מקיים שתי מצוות, אז תורה 611, עם שתיהם 613. רבנו הארי פירש פירוש נפלא, פירוש נוסף, אומר דה, שהאדם תמיד צועק, אומר מה אני אעשה, יש לי יצר הרע, תן לי איזה סגולה נגד יצר הרע, תן לי איזה דבר שאני אכניע אותו. או יש חס ושלום יותר גרוע מיצר הרע, מי יכול להיות יותר גרוע ממנו? אשתו של יצר הרע, בת זוגו שמצילנו. הסמכמם יש לו בת זוג שהיא מרשעת גדולה והיא הולכת לתמות את האנשים, הוא הולך לתמות את הנשים והיא הולכת לתמות את האנשים, שנאמר לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרה בעוליך. לא תאונה אליך הגבר רעה, זאת הלמדיות, למדיות תף עם מח וידח, ונגע לא יקרה בעוליך, העוליך זה אשתך, הנגע שהוא סמכמם לא יבוא להעולך לחלילה להחתי אותה או להפיל אותה. אז אומר תספור את הגימטריה שלהם, כך אומר רבנו הארי, סמכמם זה 131 ולמד י' למד י' תף 480, אם אתה היה פת כך 480 ועוד 131 יוצא בדיוק 611. לימוד תורה מכניע את שתיהם ושובר אותם, אין כמו התורה. כשאדם לומד תורה מכניע אותם, אבל תורה צריך לדעת ולחזור עליה, ללמוד אותה כהוגן ולהבין אותה גם. והגמרא אמרה שאינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101 פעמים. פה הגמרא הביאה את זה על הפסוק במלאכי, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לבין אשר לא עבדו. לעתיד לבוא, זה בנבואה האחרונה של מלאכי, פרק ג', וערב על אדוני מנחש ודבר בירושלים כמי העולם וכשנים קדמוניות, וקרבתי עליכם למשפט. זה אז יהיה המשפט הגדול, זה מסיים, הנבואה הזו מסיימת, והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה ועושה דין ומשפט בעולם, וכל מי שעבד את השם מקבל שכר, מי שלא עבד לא מקבל שכר. וכן הצדיק מקבל שכר, והרשע לא עליכם מקבל עונש. שבתם וריתם בין צדיק לרשע, אז נדע. וכן בין עובד אלוהים, אומרת הגמרא, מה זה עובד אלוהים לא עבדו? אינו דומה שונה פרקו 101 פעמים, ושונה פרקו 100 פעמים. זה שלמד 100 הוא נקרא בסדר, אבל הוא עדיין לא עבדו. זה שחזר על הלימוד שלו 101 פעמים, זה יקרא עובד אלוהים. שואל רבנו הארי עוד פעם, מה העניין ב-101 דווקא? הגמרא לא סתם תפסה דוגמה 100, 101, משמע שעד 100 זה אתה עדיין לא נקרא עובד אלוהים, 101 אתה נקרא עובד אלוהים. אומר דה שלמעלה בשמיים יש מלאך הממונה על השכחה, שער השכחה, מה שמו? מם סמך, מס, נשקת המס. כן, יש כל מיני מיסים, יש מס ערך מוסף ויש מס הכנסה ויש מס הוצאה, כל מיני, יש מיסים, מיסים שונים. אז זה נקרא מס. עד 100 פעמים אתה תחת שלטון אותו, חוץ מכם אתה תחת שלטון אותו השליט. אז זה עדיין שכחה, שכחה שולטת עליו, שולטת עליו. אבל אחרי שהוא עבר את 100 והגיע 101, זה הכי גבוה. אז הוא אומר כך, כל חזרה שהוא חוזר בורא עוד מלאך רוחני יותר גבוה. פעם ראשונה יש לך מלאך אחד, פעם שנייה אתה מקבל מלאך דרגה 2 יותר גבוהה, פעם שלישית אתה חוזר דרגה 3, רביעית 4, עד שאתה מגיע ל-99, מגיע ל-100, מלאך מספר 100, שזה דרגה הכי גבוהה. אבל עדיין יש יותר ממנו. שהגעת ל-101, אתה מגיע למדרגה הכי גבוהה שאין יותר ממנה, ואז לא יכול לשלוט עליך. ולכן מיכאל, שהוא שר ישראל, הגימטריה של שמו זה 101. או יש גם להליץ את מה שכתב המעם לועז בשם הרשב"ם. הרב מעם לועז, רבי יעקב קולי, שהוא היה איש קדוש ונורא. חי לפני 350 שנה באזמיר, והיה תלמידו של רבי יהודה רוזניס. רבי יהודה רוזניס זה היה בעל המשנה למלך על הרמב״ם, גאון עצום. רואים מספרו משנה למלך איזה חידושים ואיזה קושיות ותירוצים ופלפולים עצומים בדברי הרמב״ם, פשט מדהים. תלמידו של רבי יהודה רוזניס זה היה רבי יעקב קולי, ולמעשה הוא היה הסופר שלו גם. הוא כתב את כל הכתבים שלו, הוציא אותם לאור וחיבר אותם וכתב אותם. הוא חיבר את ילקוט מעם לועז, חיבר אותו בלדינו. לדינו זה היה השפה היידיש של הספרדים. עוד לפני שהיה יידיש בעולם, היה לספרדים יידיש שלהם. חבל היום, שכחנו אותה. שפת הלדינו, כל היהודים היו מדברים בשפה הזאת, והיא הייתה השפה המדוברת. גם רבנו הארי היה מדבר בשפה הזאת עם אמא שלו. כך מבוא הרבה, אתה רואה הרבה מילים בלדינו, בתוך ספר שער הכוונות, אתה רואה גם בשולחן ערוך, אמא קובדו, המקום של הנחת תפילין נקרא קובדו. או למשל כל מיני בהלכות ברכות, אין פנדה. מה זה אין פנדה? זה לחם ממולא בבשר, נקרא אין פנדה. ועוד כאלה מלא אתה מוצא בשולחן ערוך, אפילו ברגותי כתוב שם. הוא אומר, אם מותר להרוג יתוש, הנקרא ברגות. אז גם הוא מוזכר שם בשולחן ערוך. אז תארו לכם, היה שפת הלדינו, וזה כולם הבינו, וזו הייתה שפה בינלאומית שכל היהודים בעולם למדו אותה וידעו אותה. אז היו מתעסקים בזה. אז היה להם את השפה הזאת, היו יושבים ולומדים ויודעים את התורה, כולה היו לומדים. אז רבי יעקב קולי עליו השלום כתב את כל החיבור שלו בשפת הלדינו. אחר כך תרגמו את זה לפני איזה 40-50 שנה, לקחו, תרגמו והוציאו את זה לאור בשפה, בלשון הקודש. אז הוא, רבי יעקב קולי, היה כך, רב חידה מעיד עליו, שהיה צם תענית הפסקה 3 ימים רצופים כל שבוע. כל שבוע היה צם, שלישי, רביעי, חמישי, 72 שעות רצופות. ואיש לא היה מרגיש בו. היום מביאים לו קפה לשיעור, או יודע מה, שם את זה מאחורה, שם, עושה את עצמו שוטה, לא היה מרגישים בו. והכל היה עושה בסתר. פעם אחת אומר, הוא צריך לבוא אצל בית של גביר גדול, כדי להטרים אותו באיזה סכום, עבור בניית בית תמחוי היה לעניים, ולהכין להם. והביאו לפניו עוגיות מזרחיות, קייק, עם קפה. והיו שם איתו, וכולם אכלו. ופתאום רואים שהרב לא אוכל, אז הגביר שואל, מה הרב צם, הרב זה? ונשאר לו שעתיים, יום חמישי בערב, כדי לגמור את ה-72 שעות שהוא צריך לצום. שבר את השעתיים כדי שלא ירגישו בו. אכל שלא ירגישו בו. כמה קדוש היה. ככה רב חידה משבח אותו, כמה היה ענק. הוא רבי יעקב קולי עליו השלום, קודש קודשים. הוא מביא בסוף ספר קהלת מעשה נורא עם הרשב"ם. ידוע רש"י עליו השלום, היו לו רק שתי בנות, אחת קראו לה יוכבת והשנייה מרים, לא ליצי ולא ליאורה ולא תאיר ולא יודע איזה שמות שיש היום, כל מיני תוספות של אותיות, מחרוזות, כל פעם מוסיפים עוד מורידים עוד, כמו מחרוזת של פנינים. מרים ויוכבת, ושתי הצדקניות האלה התחתנו עם שני חתנים, תלמידי החכמים, מספר אחת. הראשונה יוכבת התחתנה עם רבנו מאיר, הרם, שיש בתוספות, מזקני בעלי התוספות, רבנו מאיר. והשנייה התחתנה עם רבי יצחק, מבעלי התוספות. אז היו לו שני חתנים ענקים שבענקים, בצרפת הוא היה. אז רבי מאיר הביאה לו אשתו שני בנים, כוכבי השמיים, מנשה ואפרים. הבן הראשון קרא לו שלמה, שלמה המלך. והוא הרשב"ם. רשב"ם, רבנו שלמה בן מאיר, מפרש של התורה, מפרש של התלמוד, גאון אדיר, והוא שימש את רש"י יומם ולילה. ברש"י לא חי הרבה, רש"י חי 65 שנה סך הכל. הספיק לכתוב פירוש על כל תורה שבכתב, כל התנ"ך. מי זכה לדבר כזה? ופירוש על כל תורה שבעל פה, חוץ מכמה מסכתות שבאמצע נפטר, הסתלק שם, פסחים, בבא בתרא, נדרים, יש שם חסרונות שהשלים אותם נכדו רשב"ם. אבל מי זכה מה שרש"י זכה? מחוץ לספרים נוספים שכתב, ספר הפרדס לרש"י, אחר כך כתב גם כן שאלות ותשובות, ישות רש"י, ועוד ספרים נוספים, ספר האורה, כמין אורה וסלו, ליקוטים של כל מיני הלכות, מדהימים. אז זה הרש"י עליו השלום, ככה היה. והוא, הנכד השני שלו, זה היה רבנו תם. רבנו תם, זה גם כן נכדו של רש"י, קרא לשני יעקב. מרוב שהיה שקדן בתורה, קראו לו, ויעקב איש תם, יושב אוהלים, לא קראו לו בשם, חינו אותו בתואר רבנו תם. עד היום, צד, מי זה רבנו תם? שמו רבי יעקב בן רבי מאיר. אז אם כן, זה היה עליו השלום, רבנו תם עליו השלום. עכשיו הרשב"ם היה קדוש ונורא. הרב חידה מביא עליו, זה המעשה מהרב חידה, מביא עליו מעשה נורא, שנפטר רש"י, אז הרשב"ם הספיד אותו, הספד גדול, והיה בצער שרש"י הסתלק ממנו. אחרי 6 חודשים מפטירת רש"י, לילה אחת רשב"ם ישן על מיטתו, והנה איש מעיר אותו בהקיץ, תעורר, רואה סבא רש"י בא, אמר לו קום מהר טוב ידיך, נתן ידיו, שב מהר אין לי זמן, אני באתי לרגע, שני רגעים כאן מהעולם האמת, ואני מבקש, באתי ללמד אותך שם המפורש, ותדע שבחייך לא לימדתי אותך, בחיי, כיוון שלא ידעתי אם אתה ראוי ללמוד שם המפורש או לא. אבל עכשיו שקיבלתי רשות בשמיים ואמרו לי שאתה כן ראוי, אז באתי ללמד אותך שם המפורש. קום מהר ולימד אותו את שם המפורש. ואז אחרי שהוא מלמד אותו שם המפורש, הסתלק מיד. מפה תראה מי זה היה הרשב"ם. קודש קודשים. הרשב"ם עצמו בפטירתו שלו, כך כותב רבי יעקב קודי, עכשיו אני עובר לרבי יעקב קודי, הוא היה לפני הרב חידה, כותב שהרשב"ם עליו השלום לפני שנפטר, ביקש שיצאו כולם מלפניו, הוציא את כולם מלפניו. ואמר רק התלמיד הוותיק שהיה לי, כמו יהושע בן נון שהיה לפני משה רבנו, הוא יישאר וידי. ואמר לו, שים לב ידידי, אם אתה רוצה להצליח בכל דבר שתעשה, כל מצווה ומצווה שתעשה, בבקשה ממך, אחרי שתגמור לעשות אותה, תוסיף עוד קצת. נגיד, למדת תורה כל היום 12 שעות, ועכשיו אתה רוצה ללכת, תוסיף עוד דקה אחת, והדקה הזאת תגיד, זה בשביל עם ישראל. ואם תעשה את זה, תצליח. נתת 100 שקל לצדקה, תוסיף אחרי זה עוד שקל אחד, תגיד, זה 100 הזה שלי. אז אני נותן עוד אחד, זה בשביל כל עם ישראל. תור תוספת. על כל מצווה תוסיף. סיפרתי לכם פעם, היינו בישיבה עליו השלום, היה רבי בן ציון אבא שאול, היה תלמיד אחד, שהוא היה לו יורצייט של אביו, שנה של אבא שלו, י"ב חודש, תוך י"ב חודש. אז הם אומרים קדיש אחרי הלימוד, ואחר כך מתחילים מנחה למנצח. 12:50, 12:50, הוא היה לו שעון מדויק, היה לפני כן בודק אצל שלושה אנשים, 3 שעונים, על פי 2 עדים או 3 שעונים, יקום דבר. אז היה בודק שהשעה נכונה, היה רואה 12:50, פח, מכה על השולחן, רבי חנניה, ואומרים קדיש. יום אחד ניגש אליו רב בן ציון, אמר לו, תשמע, אתה רוצה להצליח בלימוד, תעשה מה שהרשב"ם אמר, תוסיף עוד 30 דקות, אל תלך על הסכין, על חוד הסכין, לא ייקוב הדין את ההר, תמיד. מאותו יום, הוא אמר לו, הוא היה יקה יקה. עוד 30 דקות. הרב אמר עוד 30 דקות, וגם 30 דקות לא היה בדיוק חצי, היה 38 שניות, 42 שניות, קצת יותר. תמיד להוסיף. וזו גמרא מפורשת, רבי יוסי, מה, אתה ער? חשבתי שישנת מזמן. בוקר טוב, מה אמרת? כל מה? עכשיו גם? אני לא יודע, הוא זקן כבר האיש הזה. כן. אז אני אומר לך מה היה לפני 50 שנה, 40, 45 שנה, ככה היה. בקיצור, אז איפה היינו אנחנו? אומר, תמיד צריך להוסיף, רבי יוסי אומר בגמרא, במסכת שבת, יהיה חלקי ממקימי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. זאת אומרת, אני תמיד רוצה להיות הראשון בבית המדרש, להתחיל את השיעור ולא זה שמפרק את השיעור. אומר, די, הולכים הביתה. תמיד תוסיף. ולכן זה סוד של המאה ואחת. לא מאה, אלא מאה ואחת. זה הסוד. שתמיד להוסיף. יש עוד, רבי חיים ויטל כותב פירוש נפלא מאוד, בסוף הפרשה הקודמת, ולא תישאו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו, מיד וידבר אדוני משה ואהרון למור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור, דבר בני ישראל, קחו אליך פרה אדומה, מה הקשר? אומר הקשר, חילול השם. מה זה למור? אומר דע, זה חידוש גדול, רבנו חיים ויטל מביא בשם רבנו ארי, שכל אחד מאיתנו נגזר עליו כמה מילים ידבר בחיים. כמה מילים. היה מאוד מעניין לספור פעם כמה מילים ממוצע אדם מדבר ביום. זה מאוד מעניין. לא, כתוב שאישה ממוצע פי שלוש מאיש מדברת. כן, זה מפורש. אבל זה עניין אחר. אתה יודע את המעשה שהיה. רב חידה מביא שהיה איזה חכם אחד בליבורנו. ליבורנו זו עיר שרובה היו יהודים באיטליה, עיר והם בישראל. כל הרבנים היו שולחים את הכתבים שלהם עד ליבורנו להדפיס שם את כל הספרים. לכן תמצא כל הספרים של גדולי ישראל ב-300 שנים האחרונות, אפילו יותר, דפוס ליבורנו. כולם, העיר ליבורנו. שם היה, ושם היה איזה חכם אחד גדול, היה שבחצר לומד ביום שבת. והייתה לו איזו שכנה אחת, אישה צדקת, היא יודעת תורה, אבל מה לעשות? אישה זה אישה, מדברת. כל היום מדברת. עכשיו בשבת, היה יושב לומד מסכם, וזאת מדברת, וכל השכנות באות, והייתה מדברת דברים מעניינים, שומעים אותה. יום אחד, אם אס לו, יצא החוצה, אמר לה, תשלחי לי שכנתי היקרה. כתוב בגמרא, 10 קבין שיחה, ירדו לעולם. 9 נטלו נשים, ואחת כל העולם כולו. את לא לקחת 9, לקחת 10. אמרה לו, רבנו, אמר לה, מה? אמר לה, רבנו, כתוב ש10 העשירי לקחו הגברים, 10 כל העולם כולו, גם הנשים לקחו. אז אני לקחתי גם את העשירים, מה אתה רוצה ממני? אני בצדק. אמר לה, וואלה, את ניצחת אותי. זה לא ידעתי. היא אמרה לו, 9 ואחת כל העולם. זאת אומרת, היא לא יש לה מספיק לתשע, היא צריכה עוד 9 פסיק עוד. אז ככה לעשות. אז אומר, נגזר על כל אחד כמה מילים מדבר. השם הצילנו ביום שהסתיימו מכסת הדיבורים שלו, הוא ימות. או חס ושלום, ינטל ממנו הדיבור. אומר רבי חיים ויטל, וזה הטעם שתראה, להרבה אנשים או גם נשים, השם הצילנו, שלפני פטירתם, לפעמים כאלה בשנה, שנתיים, יש 5, יותר, הם לא מדברים. ניטל מהם כוח הדיבור. קוראים לזה לא עליכם, איזה שיתוק, ולא יכולים לדבר. למה? דיברו יותר מדי, או אלא הם מכסה מועטת. אומר, מה צריך לעשות? אם אתה לומד תורה, אין לך מה לפחד. תורה תדבר כמה שאתה רוצה, והתווסף לך עוד ועוד. אומר, וזה אמר, לא תחללו ולא תמותו. אל תדבר יותר מדי, שלא חס ושלום יבוא לידי מוות, חס ושלום. אז מה תעשה? וידבר השם אל משה ולאהרון, למור, למור, איפה אתה יכול כן לדבר? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. לכן כתוב פעמיים למור. עכשיו מובן, לכאורה הפסוק בלתי מובן, מה הפסוק כופל? וידבר אדוני משה ולאהרון למור. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני למור. מה בשביל מה פעמיים למור? אלא זהו, שלא תחשוש לטובר, אם ככה מהיום אני עושה תענית דיבור. חלס, אפסיק לדבר, וגם דברי תורה לא אדבר. לא, דברי תורה תדבר, ואין לך מה לפחד, זה לא כלול במכסה של הדיבורים, אלא להפך. תורה גורמת לאדם חיים. כמו שהגמרא דרשה על הפסוק בתהילים, האומנם אלם צדק תדברון. האומנם אלם, אומנם אומנות. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אלם, יעשה עצמו אילם. יכול, אבל דברי תורה, כן, גם בתורה יעשה עצמו אילם, תלמוד לומר, צדק תדברון. האומנם אלם צדק תדברון. צדק זה דברי תורה, תדבר כמה שאתה רוצה. וזה אין לך הגבלה. אז רוצה גם שמי שעושה תעני דיבור, יכול לדבר דברי תורה. רק מה, בחזרת השעץ כתב המגן אברהם, לא ילמד תורה, לא יעשה זה, כי השאלה כתב, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. לא נכון לעשות כן. לכן בקריאת התורה וכדומה, שזה בפומבי, לא יעשה כך. אז אומר לכם, בדברי תורה יוסיף ויחפר חילול השם על ידי לימוד תורה. וכן אמר, לא תחללו, ולא תמותו, דברת בני ישראל. זה. יש רבי שמשון מאוסטרופולי, עליו השלום. קדוש עליון. והשם יקום דמו. הרגו אותו עם השמה וזכרם הפולנים הארורים. הוא היה בפולניה. הרגו אותו ביום שישי ג' לחודש אב, ורצחו אותו בשנת תף ח'. היה עם ציצית ותפילין, הוא ב-300 תלמידיו, ועלו אותם באש. באותם מגזרות תף ח' ותף ת', תח ותת, שם יצילנו. רבי שמשון מאוסטרופולי נהרג בן 42 שנה, והיה קדוש נורא. הוא כותב על הפרשה הזאת, דע, מי שחוטא בחטא של נשים עריות, השם ישמור, חס ושלום, עם אשת איש, חס ושלום, השם יצילנו. או בנידה, חס ושלום, השם ישמור ויציל את עם ישראל. או בכל מיני מהעבירות האלה שכתובות בתורה, העונש שלו שהוא לא יבין את התורה. יש הרבה עונשים, הגמרא מביאה עליו שהוא יגיע לפת לחם, שנאמר בעד אישה עד כיכר לחם, נודד הוא ללחם ואיה, ועוד ועוד, יש לוקה בצרעת, מחלות עור, השם יצילנו, ועוד, השם ישמור ויציל מה שיש, שלא ידע האדם. ויש כאלה שאין להם עונש פה, אז העונש שם, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז אומר, סוד השם לרעב, סודות התורה, איך כתוב, סוד השם לרעב הוא בריתו להודיעם. כלומר, סוד השם לרעב נותן את הסודות שלו, של התורה, למי שיראה ממנו, ובריתו שומר את הברית, אז זוכה לדעת את סודות התורה. ולכן, שקהלת ביקש, בא יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. סליחה? עליו השלום, האברך שהיה לומד כאן, מנשה קשיין, היום יום 11 חודש, לפטירתו. תראה, נשמתו צרורה בצרור החיים. אז איפה היינו? עם בריתו, איך? אז זוכה לסודות התורה, זוכה על ידי שמירת ברית, זוכה לתורה לדעת אותה ובריתו להודיעם. ואמר, וכתוב יושר דברי אמת, ראה איזה פירוש רבי שמשון מאוסטרופולי, וכתוב, סופי תיבות, אומר, תסתכל על הסופי תיבות, וכתוב, מסיים בבית, יושר רש, דברי יוד, אמת תף, אותיות ברית, וכתוב יושר דברי אמת, סופי תיבות ברית, שמי שזוכה לשמור על ברית קודש שלו, אז זה זוכה לדעת את התורה וללכת ישר בדברי התורה ולא יפרש פירושים עקומים. זה זוכה וכתוב יושר דברי אמת. כך אמרו נתתם אותה אלעזר הכהן, הרב עמק המלך, תלמיד של רבנו ארי אומר, למה איזה אלעזר הכהן? נתתם אותה אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה. צריך אדם קדוש שהוא יתעסק בפרה אדומה. למה? כדיון שיש בה אימה ופחד, שהיא כל העוונות שבעולם אתה מחפר אותם על ידי זה. אומר לכן, יביא אותה לעזר הכהן שהיה איש קדוש. הוא מביא מעשה נורא, מביא מעשה שהיה בזמנם, רבי משה דלאון היה אחד מגדולי הרבנים בספרד. רבי משה דלאון, שיום אחד בא אליו לבית הכנסת יהודי אחד עשיר גדול, והיה ימים של חודש אלול, התחיל לצעוק שהוא עשה חטאים כאלה וחטאים כאלה ועוד 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 ועוד. הוא כבר עבר את גיל 60, קרוב לגיל 70. אז התשובה אז לא כל כך. איך אמר הזוהר הקדוש? הזוהר הקדוש כותב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. לפני שתהיה שיבה, לפני שתהיה בגיל 70 פלוס, תקום על יצר הרע. למה? האדם אחרי שהשיניים שלו נפלו, העיניים שלו לא רואות, האוזניים שלו לא שומעות, הידיים שלו לא עובדות, הרגליים לא הולכות. אז הוא בא לחזור בתשובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ברוך הבא. טוב, באת. אבל למה הזכרת עכשיו, אחרי שאתה כבר רבע בן אדם? איך אומרים? רגל אחת בקבר, רגל אחת בשוק. תודה רבה, גם טוב. אומר לו, זה לא שבח. השבח של האדם, שהוא צעיר ובכוחו, ולא דווקא בגיל, זה לא רק בגיל. נשיא עונו, שובר את היצר הרע, ומתחזק, מפני השיבה, תקום על יצר הרע. זה השבח שלו. זה אומר, בא אצל רבי משה דלאון, הוא עדיין בכוחותיו, נתן לו כל מיני תיקונים לעשות, אומר לו, אני לא נרגע. יש השם ישמור ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג, חנק. רוצה שיעשה בו את אחת מהם. אמר לו, אין לנו היום סנהדרין. אומר, לא מעניין אותי, אם לא, הוא חס ושלום מתאבד, שולח יד בנפשו. כך היה מר לו, היה בוכה על העוונות שעשה. והיה צועק ובוכה וזועק, וכולם היו מכירים אותו, יודעים שהוא היה בעל עבירות, לא כולם מפורסם, אבל יודעים עליו, שלא היה איש צדיק. אבל כאלה ראו במר נפש, היה קם בחצות ובוכה וזה. ראה הרב שזה לא עוזב אותו, לא מניח לו, שבוע, שבועיים, בם, כל הזמן בסיורים, צועק וצועק, צועק, מפריע להם. אבל לא טוב, לך תצום, מחר תבוא, נעשה בך סוף. מה סוף? תכין תכרכים, תכין ארבע מיטות בית דין, תכין זה, תכין מלכות ארבעים, נעשה לך נשים בית דין, אני עושה בבית הדין, ואנחנו נוציא אותך להורג. בסדר? אומר יופי, אני אשמח, ככה אני אשמח, כמו יקום מצרורות, כמו אלעזר, רבי אלעזר בן דורדיה, שעשה לעצמו ארבע מיטות בית דין. קרא את הגמרא במסכת עבודה זרה, והתאבה לזה. טוב, בא, אמר לו, יעשה בו שריפה. אמר, בסדר, אני אכין נפט, בנזין, סמרטוטים, קרשים, מה אני אביא? אמר, לא, שריפה לא, מה שאתה אומר? עופרת, רותחת, אני שם על האש, יוצק לו את זה לתוך הפה. אמר, בסדר, אין שום בעיה. מוכן. הלך למחרת, צם, מסכן זה שלושה ימים צם, בא ביום השלישי, ויבוא אצל הרב, ולעיני כולם, כולם באו לראות המחזה. מה, הרב יוציא להורג בן אדם? אוי ווי. זה שכב על הארץ, ואמר לו, תגיד וידוי. אמר, וידוי בדמעות שליש. על חטא שחטאנו לפניך באונס, על חטא שחטאנו לפניך ברצון, חטא שחטאנו לפניך גילוי עריות, דעת ומרמה, החסה בסדר תשרק, החטאים שאנחנו חייבים עליהם עולה, חייבים אשם, החטאים שאנחנו חייבים עליהם קורבן עולה ויורד, ארבע מיטות בדין, שגילה ותחיל לצעוק. אמר לו, הרב, עכשיו תכין את עצמך. הרתיח את העופרת, אמר לו, פתח פיך, פתח פיו, והנה הרב לקח כפית דבש ביד השנייה ושם לו לתוך הפה. זה מחכה לעופרת, רואה דבש, אוי, תחיל לצעוק. מה זה? אמר לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. מה אתה חושב שהעיקר זה למות, להישרף? קיבלת עליך, זה בסדר. אמר לו, לא רוצה. עמד הרב ראה שהוא לא רוצה, אמר לו, אני נשבע לך שנמחה לך עוון. אמר לו, הרב אתה מפתיע? אמר לו, אם יהיה בבית דין של מעלה, יהיה איתך בעיה, תביא אותי. אני הרב שלך. טוב. אמר, אם ככה, בסדר. לא עברה שנה, ורבי משה דלאון הלך לעולמו. בלוויה זה צעק, צעקות איומות. מי יציל אותי? מי ישמור עליי? מי בגן עדן יבוא לזכותי? הרב הלך, הלך הסניגור שלי, מה אני עושה כעת לבד? בתחיל לצעוק, היה בוכה, הוא מיילל וזועק 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 מרה. כל זה כותב הרב עמק המלך, תלמידו של רבנו הארי. אומר, צעק, 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 עד שמרוב מר נפשו היה בוכה. יום השביעי לפטירתו הלך גם האיש הזה וזכה ונקבר ליד הרב. אומר, ותראה מפה, זה היה בעל תשובה שעשה תשובה באמת, והצעקה שלו גרמה לו שהתפילה שלו עלתה. אומר, ועליו אמרו, היה שמו אל עזר. אמרו עליו בלוויה שלו, אתם אותה אל עזר. הרזור אומר, למה שמו אל עזר? קדוש ברוך הוא היה בעזרו. כמו שמשה רבנו אמר, כאלוהי אבי בעזרי, והצילני מחרת פרעה. שם אל עזר. יש אל עזר, יש אל עזר. לא להחליף ביניהם. אז לכן אמר, אתם אותה לעזר הכהן, ויוציא אותה מחוץ למחנה. לא צריך לשרוף את הבן אדם, את הפרה שורפים, והוא יוצא את החובה. אמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל. מה זה אדם כי ימות באוהל? הגמרא אומרת, אפילו בשעת מיטה צריך ללמוד תורה. ואשרי האדם שבשעת פטירתו רואים אותו שהוא אפילו באותה שעה עדיין באוהל של התורה. שרואים אותו שאפילו עד הרגע האחרון לא משה התורה ממנו, אלא תמיד התורה נמצאת איתו. זה נחשב איש גדול, זה נחשב איש חשוב. עכשיו, למה צריך לעזות ביום השלישי וביום השביעי? מה הם עושים? הרי אחרי ששורש את הפרה, לוקח את האפר, שם בכלי חדש, כלי הרס, שם מים חיים מהשילוח או מאיזה מקום. היה בבית המקדש, הרי היה, נכון? שמי. איך קראו לזה? למעיין שהיה בבית המקדש? מהשילוח, נו. גיחון, מי גיחון, שכתוב בתורה, הוא הולך קדמת השור, גיחון, מי גיחון. וסתם את זה, מי סתם? חזקיהו מלך יהודה, מחר בבוקר המשיח מגיע, הגיחון נפתח. תדע, לא גיחון של אלה שלוקחים ממך מס כל חודש, של עיריית ירושלים, זה לא אלה. חברת הגיחון, זה מזויף. גיחון, יש מעיין בהר הבית, ששם נובע, היום אין אותו, הוא סתום. ביום שיפתח, כך אומר רבנו הרי, משיח בא. למה? חזקיהו מלך יהודה, כשבא סנחריב, אז הוא סתם את מי גיחון. חכמים לא הודו לו, לא הסכימו איתו. הוא לא שאל את חכמי ישראל, אבל אמרו לו, עשית, עשית. זה מי גיחון. אז הוא אומר, היה לוקח מהגיחון מים, ושם בקדי, עם האפר של עץ ארז ושני תולעת ואזוב, ומזה עלה באגודת אזוב, ביום השלישי וביום השביעי. הוא סופר שבעה ימים. נגיד היום זה יום שלישי, לפנות ערב, מטביל את האזוב במים, עכשיו עומדים כל האנשים שצריכים לקבל טהרה, ומזה עליהם, הזעה. הר בהם עוד פעם, ביום השביעי, הזעה. בשאר הימים לא. מה יש ביום השלישי ומה יש ביום השביעי? מה הרעיון פה לעזות ביום השלישי והשביעי? הזוהר אומר, כל יום כמו עשור שנים של חיי האדם. זאת אומרת, כתוב התורה בתהילים, ימי שנותנו בהם 70 שנה. אז כל יום, ולכן יש לנו שבוע, 7 ימים, בחוזר החלילה. ראשון, שני, שלישי, שבת, ועוד פעם יום ראשון, וכן הלאה, שבת ראשון. אין לנו יותר משבעה ימים, יש יותר משבעה ימים? אין. לא שמענו אף פעם, הוסיפו יום, שמי. הוסיפו יום? הוסיפו שעה, בשעון קיץ, של שעון של זה, אבל ביום לא שמענו, הוסיפו. אז אין יום נוסף בחיים. זה השבעה ימים. עכשיו יום, כל יום 10 שנים. וידוע שהאדם מתי נידון בבית דין של מעלם? בן 20. אחרי שגמר 20 שנה, נכנס יום אחד לעשור השלישי, וואו, נפתח לו תיק למעלה. לפני כן אין לו תיק. בגיל 20, הוא נרשם שם בבית דין של מעלה. אז 20 זה יום השלישי, צריך לעזות עליו. ואחר כך 70, גמר 70, נטהר בשביעי. לכן כתב אברבנאל, שהפנסיה, ידוע באירופה יש ויכוח בין המדינות של הגוש היורו, מתי לצאת לפנסיה. יש מדינות שעשו, יש 65, 67, 68, יש מדינות עכשיו עשו את זה 70, ויש מדינות עשו 60. עכשיו יש ביניהם מריבה. למה זה, כאילו אלה, זה גוש היורו, אז כעת הכלכלה, פחות עבודה יש, אז פחות ייצור. האמת שלפי התורה משמע, מגיל 60 צריך להפסיק לעבוד, כך אומר אברבנאל, אחרי 60 יקדיש את כל חייו ללימוד תורה. כמו שבת. שבת והיא נפש. ששת ימים תעבוד, ויום השביעי תשפוט. אז זה שישה ימים זה כנגד 60 שנה, אחרי זה צריך להכין את עצמו לקראת החיים שם, זה החיים העיקריים. עכשיו מה היה אחרי זה? מרים הנביאה נפטרה, וכאן אמרנו שמיתתם של צדיקים מכפרת, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אומר מה זה מרים? הפסוק אומר שתה מים מבוריך ונוזלים מן בעריך. בא לרמוז לאדם שלא לחתו, חס ושלום. שתה מים מבוריך. הגמרא במסכת תענית אומרת, טומאה חולדה ובור, כך. המי שעובר על דברי השם, על אחת כמה וכמה, מה היה עם חולדה ובור, רש"י אומר שם, שהיה מעשה פעם אחת, שהיה איזה נער אחד, שהיה הולך ורועה צון, והיה הולך בדרך. והנה הייתה איזה נערה אחת שהייתה, היה לה איזה כבשים של אביה, אני יודע מה, והיא נפלה לתוך הבור של המים, ולא יכלה לצאת משם, ואחרי זה באו, צעקה צעקה, בא הבחור הזה, והוא הציל אותה. שאל אותה, אם אני מציל אותך, תנסי לי, אמרה לו כן. הציל אותה, הוציא אותה החוצה. אמרה לו, אמר לה, איפה את גרה? אמרה, מקום פלוני אלמוני. והיא אמרה לו, אני תשבע לי שלא תיקח אחרת עליי ואני לא אקח אחר, וכך נשבעו זה לזו. מי יהיה עד? הבור הזה של המים, ואמרה בדיוק חולדה. אמרו, חולדה הוא בור. טוב, הלכו. עכשיו פה רואים שהאישה יותר נאמנת לפעמים. גבר, השם מרחם עליו. זה הגבר הזה, הלך, התחתן, שכח את השבועה שנשבע. לאותה אישה, והתחתן, מצא לו איזה אחד מבני הכפר שלו, מבני היישוב שלו, והתחתן איתה. התחתן איתה, וילדה לו בנים. הבן הראשון נהיה בגיל 7, 8, 9 חודשים, זוחל בחצר, יום אחד, היה שם הבור של מים, נפל לתוך הבור וטבע. לקחו את, את הילד, מסכן לו עליכם, קברו אותו, בכו עליו, התאבלו וצעקו, אחרי 3 חודשים התנחמו, האישה הרה מחדש. הרה מחדש, עוד פעם ילדה, בן שני, ברוך השם, ברוך הבא, והתנחמו על הבן ההוא שמת. הגיעה גם כן לגיל 6, 7, 8, 9 חודשים, שב בעריסה, והנה יום אחד מגיעה חולדה, לוקחת אותו, חונקת אותו, אוכלת ממנו איזה חתיכה, זורקת אותו, מת. באה האישה, אמרה לבחור, תשמע, יש איזה עוון שקרה פעמיים מקרה כזה. תודה מהר מה היה, תזכור טוב. זה, תום מתעשת, אמר, אולי כך צודקת, כך וכך היה. אני הצלתי איזה נערה אחת מהמים, והיא, נשבעתי לה, והיא נשבעה לי, אמרה לו, לך מהר מפה, ואל תהרוג נפשות תמימות, מספיק המללת אותי, גם את התינוקות הרגת, נשבע ולא מקיים שבועתו, לך, תן לי גט מהר בבית דין. לקחה אותו, בא לבית הדין, באותו יום, אמרה, רגע אחת לא רוצה לשבת איתך, תן לה גט, והלכה לשלום. עכשיו זה, התחיל לחפש את המזל שלו, הלך לחפש אחרי הנערה הזאת, ברר הנערה הזאת, חיכתה לו, עכשיו לא בא. עכשיו אביה מביא לה בחורים, לא רוצה, כמה יכולה להגיד לו? בסוף עשתה עצמה משוגע, התחילה להשתגע, לקרוע את הבגדים, לירוק, וכל אחד שבא מקלל את אותו, ולא רוצה להתרחץ, לא רוצה לאכול, לא רוצה לזה, זה אמר, השתבש לה משהו בראש. וכל היום יושבת זה בוכה, אומרת, היא אומרת בליבה, לא גילתה לאף אחד מה שהיה הסיפור, עד שיבוא הבחור הזה. והנה הגיע הבחור הזה, שואל עליה, אומר לו, אביה, מה אתה רוצה ממנה? עזוב אותה, היא חולה, היא זה. אומר לו, לא, תן לי רק לראות אותה, לא רוצה, לא ייתן לך לראות אותה. מה, תבזה אותי, תצחק עליי, איך היא נראית, איך היא זה, שם ישמור הריח שנודף ממנה למרחוק, לא זה. אומר לו, לא, 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 לא. והנה נכנס, רק ראתה אותו, נזכרה, התחילה לבכות, איפה אתה, אני מחכה לך. וזה בא, התחיל לבקש מחילה, מיד סיפרו את הסיפור הזה, והרי זה חזרה לאיתנה, נשא אותה. זה דברי המדרש. אומר רש"י, ומה זה שלא נשבע אלא חולדה ובור, נשבע לחברו כך, אדם למישהו אחר או לקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. לכן היה בעירה של מרים, היה בודק אותם. אז בעירה של מרים זה כנגד הבור, ונביאה נוספת הייתה לנו חולדה נביאה, לכן לא בחינם שתי נביאות היו לישראל, אחת שמה מרים והשנייה היו עוד נביאות, אבל זו חולדה נביאה. הרמה מפנו אומר, אומר זה מרמז על זה וזה על זה, מי זה הבחור? אומר הבחור זה היה יהורם בנו של אחאב, שהוא הלווה בריבית לעובדיה הנביא, ושני הילדים שמתו, אלה שני הילדים היו בני עובדיה הנביא, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אומר תראה מה זה, איך כל דבר יש לו סיבה, כל דבר זה. אומר וזה סוד המים, אומר המים, כל המלחמות היו על המים, גם כאן במדינה, בארץ הזאת, באבונותינו, כל המלחמות היה בגלל מים. היה ירדן, הסורים, היה מלחמות על המים. ולמה זה? כי ביום שני נבראה מחלוקת. מה היה המחלוקת? הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. עשה רקיע, והיא מבדיל בין מים למים. והבדיל בין המים אשר מעל הרקיע, בין המים אשר מתחת הרקיע. כן רואה יצחק, לנו המים. ביריב הוא רואה גרר, אם רואה יצחק למור, לנו המים. ים סוף נקרע לשניים. כל המלחמות במדבר היה, למה הליטונו? להעמיד אותי ואת כל מקנאי בצמה, זה שאנחנו רואים כאן עם מה שלקם משה רבנו על ידי מריבה, בגלל זה לא נכנס לארץ ישראל. הכל בגלל המים. מה זה המים? שמעון בר יוחאי אומר, המים זה התורה. שאין מספיק תורה בישראל, חס ושלום, המצב לא טוב. אבל אם יש תורה, מוסיפים תורה, לומדים תורה, אין בעיה. לכן יש שירת הבאר בפרשה שלנו. באר חפרו השרים, קראו הנדבי המלך שרים. הם התלמידי החכמים שמפרשים לנו את התורה. על ידי שהם מפרשים הם מאירים לנו את העיניים בתורה. קרוה נדיבי העם. מה זה קרוה? כמו בקברי אשר קריתי לי כסף. תקנה תורה בכסף אפילו, תשלם כדי שיסבירו לך תורה, כדאי. אמת כנה ואל תמכור. כל שכן שיש תורה בחינם היום ברוך השם. וחסר ישיבות וחסר תלמודי תורה, לא חסר היום תחנות שמשמיעות תורה, אתרים שכותבים תורה, יש ברוך השם. אז זה אומר קרוע נדיבי העם, במחוקק, מי זה המחוקק? התלמיד חכם שפוסק את התורה, במשען אותם, אלה שאוחזים, מחזיקים את התורה, אלה שתורמים לאלה שלומדים תורה, אלה שמחזיקים את הלומדי תורה, במחוקק ומשען אותם. ואז זוכה ממדבר מתנה, הקדוש ברוך הוא בעצמו עוזר לו לעלות ולהבין את התורה עוד ועוד. הרב חידה כותב שפסוקי השירה הזאת שאנחנו נקרא השבת, השבת זה גם שבת שירה, שאנו הרי 10 שירות יש, 9 נאמרו ועשירית שזה זכר, אנחנו מחכים משיח יבוא ואז יגיד שיר, שיר נכון? איפה כתוב? שמה תזכיר לי בישעיה, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, כליל התקדשות חג הפסח. בליל פסח אומרים הלל, אז באותו יום יגידו שיר, שיר זכר. אז היה שירה, זו השירה שאנחנו נגיד השבת, אחת מתשע שירות, שירת הבאר, עלי באר אינו לה. מי זאת באר? זה השכינה הקדושה. אומר הגאון חידה, תראה, בכל שירת הבאר אין עוד תת ואין עוד צדי. למה? הוא אומר, תראה, ידוע שיש אותיות סופיות מן צפח, מם נון צדי פי חף, שבאות בסוף מילה, הן משתנות הצורה שלהם, נכון? מם סופית, נון סופית, צדי פי חף, והם סודם כל הגאולות שהיו עד היום, היו, חוץ מאוד צדי עוד לא היה. אצל אברהם אבינו כתוב לך לך, עוד חף הוא השתמש. אצל יצחק אבינו כתוב לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, עצמת ממנו, ממם, אז המם היה כבר. נון לקח יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחים יד עשיו, הצילני נא, נון נון. אחר כך משה רבנו עליו השלום אמר פקוד פקדתי, פי פי, והפלא הגדול, לכן הגמרא אומרת שיוסף הצדיק אמר לישראל, אם יבוא אחד ויגיד לכם פקוד פקדתי, תדעו זה הגואל. בא משה ואמרו זה הגואל, אז האמינו לו. אבל מה החוכמה? משה רבנו יודע את הסוד, את הסיסמה. אז אם אתה יודע את הסיסמה, כל מי שיודע את הסיסמה, אז הוא יודע להגיד אותה. אלא החידוש הוא, אומר הגאון חידה, שר משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, הוא שרף את השפתיים שלו, ואני ערל שפתיים שלקח מהגחלים ושם בפיו, שהיה יושב בחיקו של פרעו, נשרפו לו השפתיים, והיה השפתיים שלו שסועות. אני לא יכול להגיד פה. בומף, בית, וו, מם, פה, וקשה לו לומר. הוא אומר, איך, בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמע אליי פרעו? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מי שם פה לאדם? או מי עשו מבר, או פיקח, או הרש? אני לא אני ישם. פתאום הוא בא ואומר, פה הוא לא יודע להגיד, ופתאום אומר להם, פקוד פקדתי, כל כך יפה. זה ודאי הגואל, זה באמת. מה נשאר לנו? צדי. אומר, אומר רבי שמשון מאוסטרופולי עליו השלום בישעיה כתוב, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. מכנף מם כף נון פה שמענו. מם לך מאימנו, כף לך לך, נון אצילי לינה, פה פקוד פקדתי. מכנף הארץ זמירות שמענו. אבל נשאר הצדי, צבי לצדיק, ריבונו של עולם, שיבוא כבר הצדי. נגיד כמה מילים. מנשה קשיין עליו השלום היה תלמיד ותיק פה בשיעורים, היה לומד בכולל כאן בבית הכנסת, משכים ומעריב, לא מחזיק תיבותה לנפשה, שייף עיל, כמו שבגמרא כתוב, שלחו איתם, איזו בן עולם הבא, שייף עיל, שייף נפיק, גריס באורייתא תדירה, ולא מחזיק תיבותה לנפשה. זה היה האיש הזה צדיק, ולצערנו נפטר בחטף. זכות תורתו מעשיו יגנו על אשתו, האלמנה והילדים, שיגדלו לתורה, לחופה, מצוות ומעשים תומים, משאיר ילדים יתומים. קשה מאוד זה. השם יהיה בעזרנו, שיזכה לראות תחיית המתים, ויאמר למלאך המשחית, הרף, תזכו כולכם לחיים טובים ומושרים, מאורך ימים ושנות חיים, ובטל מעליכם מעלינו כל גזרות קשות ורעות. תזכו לאורך ימים ושנות חיים, ונזכה לביאת הגואל, ובמהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.